הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלו במשחקים גיימפד, פרק 348, אני עידן זרמן ואיתי
יאיר דונין.
היי!
עידן דקל.
זה היה כתוב שם בזה, בסדר הצגה.
זה נכון, כן.
זרמן, אתה צריך להגיד אופר שוורץ עכשיו.
כן. אוקיי, ואופר שוורץ. זה לא מבלבל בכלל.
יפה.
כן, יאיר היה אמור גם להיות בהקלטה, אבל אנחנו מקווים שהוא בסדר. לא עושה, אי אפשר להתבדח על הדברים האלה עכשיו, הוא בסדר,
נכון.
הוא פשוט ישן. אז אנחנו נאלץ לעשות את זה בלעדיו. ולקוות ששיחקנו במספיק דברים כדי שיהיה לנו פרק.
אני סומך עליהם.
אני חושב ששיחקנו במספיק דברים כדי שיהיה לנו פרק.
אז סבבה. אז בתור פודקאסט שמדבר כל הזמן על דברים חדשים ומסעירים שלא דיברנו עליהם אף פעם בעבר, בוא נדבר על אלן וייק 2.
אנחנו אמרנו שאנחנו הולכים עכשיו כל פרק לדבר על אלן וייק 2.
כן, זה נכון.
יאללה.
כן?
זה יפה שסיימת אותו בול בזמן.
האמת זה לקח יותר זמן מה שציפיתי שזה ייקח, אבל בסדר, אלן וייק 2 וגם להרחבות שלו יש את הבעיה שאני יכול לשחק רק אחרי שהילדים ישנים. אני לא יכול שהם יהיו בסלון, שאני משחק במשחק. אז סיימתי את אלן וייק 2 באופן סופי בהחלט. כי יצא, קצת לפני שאנחנו מקליטים את הפרק, יצא The Lake House, שזה ה-DLC השני לאלן וייק 2, והאחרון ככל הנראה, אלא אם כן יהיו הפתעות מאוד מאוד גדולות. כן, ודיברנו המון בפרק שהוקדש לאלן וייק 2 על כמה אנחנו אוהבים את אלן וייק 2, ודיברנו קצת בפרק קודם של גיימפוד על כמה אנחנו אוהבים את ה-DLC הראשון של אלן וייק 2, שהוא מאוד קווירקי ומשנה ז'אנרים ומשעשע וחמוד, ויש בו איזה חלק אחד שהוא קצת אימה, אבל בעיקרון כזה צחוקים, חכה, תראו, יורים בהרבה דברים.
אז nothing time is over?
כן, הדלייק האוס הוא לא כזה. בלשון המתה, כן. מה שקורה בניגוד ה-DLC הקודם הוא עלילה אחת, שמתחברת לתוך העילה של אלן וייק, באיזשהו שלב טיפה ספוילרים לאלן וייק 2, אני עושה עכשיו אני יכול להגיד את זה בלי ספוילרים. מי שלא רוצה לשמוע ספוילרים שיקפוץ דקה קדימה, זה לא ייקח הרבה.
מי שלא רוצה לשמוע ספוילרים שיקפוץ.
כן, גם זה. הוא משלים את הקטע בעלילה שקרה, איך קוראים לה? לאג'נט אסטבז, הסוכנת מה-FBC, שאתם נתקלים בה במהלך המשחק. באיזשהו שלב היא אומרת שכשהיא הגיעה לברייטפולס, זה הדבר הראשון שניסתה להגיע זה לתחנת מחקר של ה-FBC שנמצאת ליד ברייטפולס, שנקראת The Lake House, ומה שקרה שם הרג לה את רוב הצוות, והיא לא מפרטת הרבה יותר מזה. אז אתם, ברכותיי, אתם עכשיו תגלו מה קרה לה שם.
זה היה מאוד כיף.
כן, מה שקורה שם, בגדול, אני לא אשדל לא לספיילר את ה-DLC ואת מה שקורה בו, זה שאתם משחקים סוכנת של ה-FBC, שמגיעה לתחנת מחקר של ה-FBC, ו... מה אתם יודעים? קרתה שם...
זה ממש נראה כמו קונטרול.
קורים דברים.
כן, קרתה שם תאונה מזעזעת, כלשהי.
שוק.
כן. הוא לוחץ חזק על האימה, אבל כאילו חזק על האימה אפילו בקטע, אפילו בהשוואה לדעתי לאלן וייק 2. ההשוואה שאני קראתי באינטרנט היא שהוא פחות או יותר אימתי באותה צורה כמו השלב בבית אבות של אלן וייק 2, וזה די מדויק, כאילו יש שם כמעט כל השלב בחושך, obviously, אפילו יותר מרגיש בחושך מאשר הרבה מהשלבים באלן וייק 2, שאתם יודעים, רובם היו כאלה בדמדומים לפעמים או משהו כזה, לא, אתם במזרונות חשוכים, יש סוגים חדשים של אויבים, יש גם את הסוגים הישנים של אויבים, יש הרבה דברים שמנסים להרוג אתכם, יש דברים שקופצים מהקירות, ויש אווירה קריפית מאוד מאוד באופן כללי, כי בדלייקאוס הזה עשו דברים לא נחמדים, במפתיע.
וואלה.
כן?
זה לא כזה סתם בית נופש שלב ונחמד.
מסתבר שלא, מסתבר שבתחנת מחקר של ה-FBC עושים דברים לא נחמדים תמיד. אז זהו, אז בפני שאני נכנס על מה שלא אהבתי בו אני חושב, אז אני אגיד שבבחינת העילתית ומבחינת האווירה הוא מאוד אימתי, אבל מאוד מאוד מוצלח. העלילה שלו מאוד מעניינת ומתחברת מאוד יפה למה שקורה באלן וייק 2. אתה רוצה גם להוסיף משהו?
אני באופן כללי, אני חושב פחות התחברתי לכל סיפורי הרקע, גם של אלן וייק 2 וגם של קונטרול. אני לא מת על הדרך שבה רמדי בונים עולם. כלומר, אני מעריך את כל ההשקעה שנכנסת פנימה. אני פשוט לא נכנס לתוך הלור בדרך שבה הם מספרים אותו. אז אני פחות יכול לדבר על כמה שזה משתלב ככה יפה עם אלן וייק 2, כי אני לא יודע, כנראה לא מספיק זוכר את אלן וייק 2 בשביל להגיד את הנקודות שבהן הוא מתחבר. זה מה שאולי אתה, זרמן, תוכל להרחיב עליו.
אבל הרחבתי, אבל זה היה באזור עם הספוילרים, אז כאילו.
Right. אני נהניתי ממנו בפני עצמו, נהניתי מהסוג של חזרה ככה לאווירה של קונטרול. כלומר, אתה נכנס פעמים על הלייק האוס ופתאום אתה בחזרה בבוטה הפיאודליזם של ה-oldest house. קצת חבל לי שלא נכנסים עוד יותר, עוד אלמנטים מקונטרול, האלמנטים שבאמת אהבתי במשחק הזה. אני לא יודע, אני מרגיש שזה אולי קצת ספוילר להגיד מה יש ומה אין, אז אני לא אגיד, כי חלק מהעניין אני חושב הוא לגלות מה אתם מקבלים במהלך המשחק בחבילת הרחבה הזו, אבל כ-standalone thing, היא כיפית, כמה זמן, זה עניין של מספר מצומצם של שעות, שיחקתי בו
כן,
ערב אחד,
כן, שעתיים וחצי שלוש, משהו כזה.
כן, משהו כזה, תלוי עד כמה, אני מניח עד כמה אתם מתים שוב ושוב בקטעים מסוימים.
כן, פה גם על זה נדבר, עוד שנייה.
אוקיי.
אני אגיד שבתור מישהו שלא שיחק בקונטרול, אז מאוד, ואני חושב זה, דיברנו קצת לפני הקלטה, זה הטיזר הכי גדול של קונטרול שקיבלתי עד עכשיו, מאוד מאוד אמרו לי, כשדיברנו על NWX2, מידן תשחק בקונטרול,
כן.
אני כן התחברתי ללור וכל זה, אבל אז הגיע The Lake House, ובגלל שאתם משחקים סוכנת של FBC, אז היא לא ניגשת לכל, נקרא לזה הסטינג האימתי של NWX2, בתור אוי לא, אימא לה, מה לזה קורה פה סטינג האימתי? לא, יש לה את הנועל מעצר הנטשורל פנומנה, כאילו,
כן.
שהיא בקריאה בכל פעם שנתקלת.
חשוב.
כן, והיא מאוד, הגישה שלה הרבה יותר צינית לגבי כל דבר שהיא רואה, כאילו, אוי, נו, שוב הם מנסים לשבור את המציאות וכל מיני כאלה. אז זה היה מאוד מרענן ביחס לדרך שלהם, וזה היה מאוד, מאוד כיפי. ובחלקים מסוימים, עם כל האימה, לפעמים סימולטנית, פשוט קורא המצחוק. מהבחינה הזאת, מאוד מאוד אהבתי אותו. מבחינת הגיימפלי, לגבי כמה פעמים מתים, אני לא casual noob. אני סיימתי את כל NWX2 על הארד, I got good, אני מאוד נהניתי גם מהחלקים שמתתי שוב ושוב ב-NWX2, כי הם מאוד, מאוד מאוד קשים, כמו קרבות פוס שהגעתי אליהם עם שני כדורים באקדח וחצי מדקיט, היה לי כיף, אבל ב-DLC הזה יש ליטרלי יצורים שיוצאים מתוך הקיר, שיש לכם מעט מאוד עזרה לפני שהם מגיעים, ואם הם פוגעים בכם ברמת קושי שהיא מעל נורמל, ולפעמים גם ברמת קושי נורמל, הם מורידים אתכם לאיזה משהו כמו 5% HP. זה לא כיף, ואני שוב, אין לי בעיה עם זה שהמשחק, אני אוהב שהמשחק קשה, אבל זה פשוט לא הקשה מהסוג הכיפי. יותר מאוחר, יש גם קרב בוס, ושוב, NWX2, שיחקתי על הארד וזה, עשיתי כמה קרבות בוס, אבל אין לו את האלמנטים שהפכו את הקרבות בוסים ב-NWX2 לכיפים. אין כאן איזושהי מכניקה מתוחכמת. אתם צריכים להתחמק מהפגיעות ולראות הרבה מאוד בבוס.
לגמרי.
וזה לא כל כך כיף בהשוואה. אז שוב, מאוד נהניתי מהאווירה ומהעלילה ומהכל, אבל לראשונה בכל התכנים של אלן וייק הורדתי את הרמת קושי לנורמל, והייתי מאוד מאוד קרוב לקרב בוס גם להוריד את זה לסטורי מוד, כי נשבר לי באיזשהו שלב. כאילו, כי הנורמל שכל האויבים מרגישים טריוויאליים, בהשוואה אחרי שאני התרגלתי לזה כבר בהארד, אז פתאום הבוס, אני צריך לנסות אותו איזה 5-6-7 פעמים, וזה לא קרב בוס כיפי. אז כן, אז הייתי מאוד מאוד קרוב להוריד לסטורי מוד, וזה חבל שהמשחק הזה לא עושה גם את הקרבות טובים, כמו שהוא עושה. יש קטעים, יש בהם קרבות שהם הקרבות עם האויבים הישנים אלינו, X2, שהם באים קודם קומבינות מעניינות, ובסטינג מעניין, זה נחמד, זה כיפי. אבל האויבים החדשים הם לא. פשוט לא.
אני חייב להודות שכשאני חושב באמת על הגיימפלי של המשחק, לא נהניתי ממנו במיוחד. לא סתם שהוא לא חידש, אלא הוא פשוט היה באמת בנאלי.
אתה מדבר על ה-DLC?
ה-DLC, לא על אלן וייק.
כן, תראה, שהוא מוריד מאלן וייק את כל האלמנטים של מן הסתם, האלמנטים של הבניית דמות, השדרוג של היכולות שלך.
נכון.
הוא מוריד את כל האלמנטים של נקרא לזה מעבר, או הכתיבה של אלן וייק, או הלוח הסקת מסקנות של סאגה, אז הוא כן, הוא מרגיש יותר רזה. אבל כן, חלק מהבעיה זה גם שהאויבים החדשים שמוסיפים, הם פשוט לא כיפים. זה לא כיף להילחם נגדם, כן. או לברוח מהם, כי אתה לא יכול להילחם נגדם בחלק מהמשחק.
כן, נכון. אז בעצם זה הכל עבורי היה סביב האווירה, כנראה, והשפה קצת ללור. עבורך, זרמן, אני לא יודע, אתה ממש שקוע בעולם הזה, אני מרגיש.
כן, אני לא, אני נהניתי מהעילה, כאמור, המשחק הזה מושך אותי לתוך קונטרול, בגדול, כי אני כל כך אוהבת את העילה של אלן וייק, והם כל כך מגדילים את הקישורים בין המשחקים, אז כן, אני חייב לשחק בקונטרול בשלב הזה. מן הסתם הקשרים, כשאתם משחקים דמות מה-FBC של קונטרול, אז הקשרים נהיים יותר חזקים בהרחבה הזאת. אני אגיד בגדול, אחד הדבר, money well spent, אני בעד אלן וייק 2, ואני בעד ההרחבות של אלן וייק 2, הכל מאוד מאוד מוצלח, יש לי כוכבית לגבי ה-DLC. אבל בסך הכל מאוד, מאוד מגניב. זהו, נראה לי.
כן.
אוקיי, זה נשמע טוב.
כן.
תקל, אתה מסכים?
אני חושב, סך הכל. כן. זה היה ל-Lake House, ה-DLC של אלן וייק 2.
וזהו, יונטר אלן וייק 2. סביר להניח.
כן, אני חושב שהם אמרו שהם מתכננים שתי הרחבות.
כן, הם אמרו וגם הם פרסמו בטוויטר פוסט מרגש של כאילו, it's been a long road, איזה יופי שזה, עכשיו אלן וייק 2 is finally complete. הם מאוד מאוד מבהירים שזה הסוף, לא יודע, אולי יקרה איזה משהו מפתיע, אולי...
גם כבר התחילו לעבוד על קונטרול 2, או איך שלא יקראו לו...
כן, מעניין מתי הם התחילו לעבוד על אלן וייק 3.
אחרי קונטרול 2 בטח.
כן, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה יקרה. אין לי כרגע אמונה חזקה שזה לא ייקח עוד 13 שנים עד שהם יעשו אותו. זה לא שהוא מחר עד כדי כך הרבה, המשחק, ולא בצדק.
הנוף הנוכחי זה יפה שבכלל הם לא הודיעו על זה שהם סוגרים את החברה.
כן, כן.
כל דבר מעבר לזה זה הצלחה.
כן.
אני תוהה אם זה קשור ב... איזושהי דרך לזה שהוא אקסקוסיבי לאפיק סטור על PC.
הם חושבים שכן, אבל זה לא רק זה.
לא, אבל אני בטוח שזה תרם.
כן, זה לא כמו, אני לא זוכר איזה חברה, איזשהו מנהל פיתוח של איזשהו משחק, יכול להיות פרינס אוף פרסיה שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, שאמר שהיה משחק היוצא לסטים, אז לא היו סוגרים אותנו, או משהו כזה.
כן,
אז זה לא
כן.
כזה קיצוני, אבל המחירות שלו לא היו עוד כדי כך מדהימות, כמו שהגיע לו. טוב?
כן.
אז מטאפור?
כן, אז לצערי יאיר לא פה בשביל לדבר איתי עליו, אבל כבר שמענו קצת משחר פרק קודם. אני בשעה טובה התחלתי גם את מטאפורי פנטזיו, שהוא למי שלא הקשיב לפרק הקודם, זה פרסונה 5 רק פנטזיה. זה מאותו, אותם כזה מאסטר מיינד של פרסונה, זה המלחין הראשי והבמאי ועוד אחד, אני לא זוכר, הלידס של פרסונה 5, הם מובילים את הצוות של מטאפורי פנטזיו, ובאופן כללי זה כן, מאוד מרגיש כמו פרסונה, מה שאומר שזה משחק מצוין, יש לו את אותו וייב ופלואו כזה כללי של חצי קרבות, כאילו לחקור דנג'נס וקרבות JRPGs וכאלה, בתורות הכל, ומאוד מבוססים חזק על למצוא את החולשות של האויבים. זה עובד קצת אחרת מפרסונה 5 לפחות, אני לא שחקתי באחרים, שיש את הכזה שאם תוקפים כל אחד מהאויבים עם החולשה שלהם, אז מקבלים איזו התקפה ממש חזקה. איך שזה עובד במטאפור זה פשוט, אם תוקפים אויב עם משהו שהוא חלש אליו, אז זה עולה כאילו חצי תור במקום תור שלם.
Okay.
ואז זה נותן לכם מן הסתם לעשות יותר דברים. זה מערכת שונה, אבל כאילו אותו קונספט, זה גיוון נחמד, זה עובד טוב. בינתיים אני כרגע בעיר השנייה, המשחק מחולק לכזה, כל מיין קווסט הוא בעיר אחרת ממה שהבנתי, ואני כרגע ממש עכשיו הגעתי לעיר השנייה, והחצי השני זה כמובן הסושל סים, ויש כזה ממש לוח שנה וצריך להחליט מה עושים כל יום בצהריים ואז בלילה, ויש ממש תכונות שאפשר כזה לשפר, יש כזה חוכמה ו-imagination, כאילו דמיון וסובלנות, ויש כאילו 5 תכונות שאפשר, שצריך לשפר לאורך המשחק, ומן הסתם, ככל שמשפרים אותם יותר, זה יותר טוב, ויש את כל האנשים החברים, כאילו כזה followers שפוגשים בדרך, שאפשר לבלות איתם זמן, ולהעמיק את הקשר איתם, וזה נותן כל מיני בונוסים, ומעבר לזה, זה הרוב המשחק, כאילו, זה המהות של הבשר של מה שעושים, וזה עובד מאוד נחמד, כי כמובן כל הקשרים החברתיים האלה משפיעים על הקרבות ועל ההסתובבות בדנג'נס, ואז להפך, זה כזה כמו אקסקום, ואז כל מה שדברים שמוצאים בדנג'נס אפשר אחר כך להשתמש בהם בשביל כל הפעילויות שעושים במהלך הדאונטיים. בגדול, כאמור, מאוד מזכיר את פרסונה, מבחינת המשחקיות, לדעתי הוא משפר הרבה דברים בצורה מאוד מורגשת ומשמעותית. יש כל מיני מלא quality of life שהם שיפרו, כמו שאוטוסייב מאוד אגרסיבי גם במהלך דנג'נס, אז בפרסונה היה בעיה רצינית של כאילו סייב פוינטס מאוד רחוקים אחד מהשני, ופה יש אוטוסייב מאוד נדיב שזה נחמד. יש נגיד כפתור שאפשר ללחוץ עליו שעושה מקדם דיאלוגים אוטומטי, שזה גאוני, אני לא מבין איך זה לא קיים בכל משחק. זה כאילו טוגל, ואז לא צריך לשבת שם במהלך סצנה של דיאלוג ולעשות ספאם על XXXXX כדי שזה יתקדם. אז אפשר פשוט כאילו ללחוץ על האוטו הזה פעם אחת ולשים את השלט בצד, פשוט לשבת ולצפות בסצנה, וזה מדהים.
אוקיי.
וכל מיני גם שיתורגים ספציפית שהם הוסיפו ביחס כאילו על המכניקה של פרסונה, כמו שיש רשימה של, במקום ללכת, שצריך כל פעם להסתובב בעיר וממש ללכת לכל חנות קטנה ולכל מקום כדי לראות איפה הפולוורס שלכם נמצאים ועם מי אפשר לדבר כל יום, אז יש רשימה מסודרת בתפריט ואפשר ללחוץ על כפתור כדי ללכת לאיפה שפולוור מסוים נמצא אם רוצים לדבר איתו, וזה פשוט הרבה יותר נוח. ויש בפרסונה 5 כשמדברים, כשהם מבלים זמן עם פולוור, אז יש סצנה של דיאלוג, ובכל פעם שצריך לבחור שורת דיאלוג, אז יש תשובה נכונה שנותנת לכם בונוס שכאילו משפר עוד יותר את הקשר איתה. וזה אומר שזה בייסיקלי צריך או כאילו trial and error, או לשבת עם מדריך כדי לקבל את המקסימום מכל הנגאוט כזה. וזה היה ממש מעצבן, כי או שאתם יושבים כמו מפגרים עם מדריך כל הזמן בזמן שמשחקים, או שכל הזמן מרגישים כאילו פספסתם. אז פה עדיין יש תשובות טובות יותר ופחות, וזה כאילו, זה הגיוני בכזה social sim, כי אתם רוצים להרגיש שאתם כאילו מכירים את החברים שלכם ויודעים איך לדבר איתם, אבל מה שזה נותן, הבונוס, זה משהו קטן יחסית. זה כזה מטבע שמקבלים כאילו, יש לי עשרות אלפים מהדבר הזה, וזה נותן לי עוד כמה מאות. אז זה בונוס נחמד, אבל זה לא make or break, אז אם לא מרגישים חרה אם בוחרים לא נכון. אז בקיצור, מלא שיפורים קטנים כאלה, שפשוט את הדברים הקטנים הם שיפרו הרבה, ואני מאוד מעריך את זה.
נייס.
מצד שני, שני דברים ממש גדולים שאני אוהב פה הרבה פחות מפרסונה. אחד זה המוזיקה. הפסקול של פרסונה 5 הוא אחד הטובים אי פעם, מת עליו, אני מקשיב לו כל הזמן, זה היה פשוט כיף גדול, כל שנייה במשחק הזה מוזיקה מדהימה, וזה ממש נותן למשחק הזה וייב כיפי, בלי הפסקה. ופעם מוזיקה היא יחסית, מוזיקת פנטזיה גנרית, רוב הזמן. יש יוצאי דופן, יש את המוזיקה של הקרב שהיא כיפית, ויש עוד איזה טרק אחד או שניים שנתקלתי בהם שהם כיפיים, אבל רוב הזמן זה פשוט מוזיקת פנטזיה גנרית, וזה מבאס. ובמשחק, בכל משחק אחר זה לא היה מפריע לי, אבל ביחס לפרסונה 5, זה פשוט מרגיש כמו פספוס גדול. במיוחד שאני יודע שזה אותו מלחין.
כן.
אז זה בסה. והדבר השני זה שהדנג'נס הם גנרי. ושוב, זה משהו שבמשחק פנטזיה רגיל, לא הייתי שם לב אפילו, אבל ביחס לפרסונה 5, בפרסונה 5 כל דנג'ן הוא הפקה. יש כאילו, הסיפור של פרסונה, כאילו הפרמיס, זה שנכנסים כאילו למוח כמו כזה סייקונוטס קצת, נכנסים למוח, זה כזה mental palace של איזה big bad guy. אז כל הדנג'ן בנוי סביב האישיות שלו. אז יש דנג'ן אחד שהוא כאילו קזינו, ואחד שהוא כזה פירמידה ענקית שצריך לפרוץ אליה, וכאילו כל דנג'ן מעוצב באופן מדהים, וכאילו עם גימיקים ותים והכל. ופה זה פשוט כאילו, יש מסדרונות ואויבים, וזהו, שום דבר מעניין. זה פשוט הולכים שם ונחמבים אויבים, והיה יכול לשים את זה בכל משחק פנטזיה אחר, וזה היה נראה אותו דבר. אז שוב, זה עדיין משחק מאוד כיפי. פשוט, כשמצפים למשהו כמו פרסונה 5, ואני בטוח שגם הפרסונה עם הקודמים היו טובים בקטע הזה, זה מרגיש כמו פספוס ענק.
בסה?
כן.
כן, בסה, אבל שוב.
אבל עדיין.
זה מבחינה מכנית ומבחינה לילתית, הוא לחלוטין ברמה של פרסונה, ואפילו עם שיפורים רציניים. בגלל שזה משחק פנטזיה, אז יש לו גם בניית עולם, ואת כל מה שאתם מצפים שיבוא מסיפור פנטזיה, והוא עושה את זה טוב מאוד. זה נחמד לראות סיפור פנטזיה שא' לא מרגיש כמו טולקין.
אין אורקים.
או גמדים או אורקים, אין שום דבר כזה.
אז מה יש? הוא שואב מאיזשהו עולם קיים, מוכר? זה הכל חדש פשוט?
אני מניח שיש השראות מכאילו דברים קיימים. תמיד יש השראות.
אוקיי.
כן? אבל לא מבוסס באופן חזק על שום דבר שאני מזהה לפחות. ובפרט, עוד משהו שהוא לא מבוסס עליו, זה אירופה בימי הביניים.
Right. אני לא... מה זה פנטזיה שהיא לא באירופה מימי הביניים? אני לא בדיוק. יודע איך זה יכול להיראות בכלל. כן.
אז כן יש שם הרבה פוליטיקה וכנסייה שמובילה את המדינה שכולם נמצאים בה וזה, אבל זה לא באופן מובהק אירופה בימי הביניים כמו 90% מהפנטזיה הפופולרית. אז זה מעניין, זה עולם מעניין, יש בו דברים כי הוא לא רוצה לספיילר יותר מדי, אבל הוא בהחלט שונה. אז okay. זה נחמד. אז כן, משחק מאוד כיפי בינתיים. אני מאוד נהנה ממנו, אני בטוח שאני אמשיך ליהנות ממנו, אני בטוח שכזה אקט האחרון שלו יהיה קצת מעיק וארוך מדי, כי זה תמיד ככה במשחקים של פרסונה, אבל אני עדיין מתכוון לסיים אותו, כי הוא מאוד מאוד כיפי.
חמוד מאוד.
זהו, זה מטאפורי פנטזיו, ואני אמשיך לשחק בו ואמשיך לדווח. ועוד שני דברים יותר קטנים, אחד, פרק קודם, דיברתי על שעומד לצאת נבה, המשחק החדש מהסטודיו של גריס, הוא אכן יצא, והוא אכן מדהים, וסיימתי אותו, משחק מאוד מאוד יפה, בסדר גודל של גריס, שזה אחד המשחקים הכי יפים ששיחקתי אי פעם, אז כאילו גריס ונבה הם בלי ספק בטופ 5 שלי, מבחינת מכניקה והעלילה, זה כמו שהסברתי פעם קודם, זה הסיפור של בחורה שכזה, אז המשחק מתחיל בדמות הראשית הולכת ביער כזה עם, עם איזה זאב או חיה שנראית בגדול כמו זאב אבל עם קרניים ועם גור או גורה אני מניח, נבה.
נבה יכול להיות שם של בן.
יכול להיות. ואז יש איזה התקפה של איזה מפלצות, והם הוגות את הזאבה, או זאבה.
לא.
אני לא יודע. כן. כן.
You never kill the dog.
אנשים שלא מסתדרים עם killing the dog, אל תשחקו בזה. משחק קשה.
אוקיי.
Okay. חברה שלי לא העריכה את זה בכלל.
אוץ'.
אז הדמות הראשית לוקחת כאילו מאמצת את הגור, וכל המשחק זה הזאב מתבגר לידכם, והשדרוגים, כאילו אין... בשום שלב לא מקבלים יכולות חדשות או שדרוגים לדמות הראשית עצמה. זה הכל, כל השינויים המכניים מגיעים מההתבגרות של הזאב. וזה עשוי באופן מאוד נחמד. אני לא אספר יותר מדי בפרטים, אבל זה מגיע גם לדברים מעניינים בהמשך, כי זה עושה דברים מעניינים עם הקונספט הזה. יש פה ושם קרבות עם מכניקה כזאת חביבה, זה זורם מאוד טוב, גם הקרבות וגם הפלטפורמינג, יש כאילו דאבל ג'אמפ ודאש, וזה עובד... מאוד נחמד, וככל שהזאב מתבגר, אז זה מוסיף יכולות גם לקרב וגם לפלטפורמינג. יש פה ושם קצת חידות, קצת אתגרים של פלטפורמינג, קצת דברים אופציונליים לאסוף, אבל בגדול זה משחק קצר, כזה כמה שעות, אני לא זוכר בדיוק, אבל כזה 3-5 שעות סך הכל. מאוד מאוד יפה, מכנית לא מתוחכם במיוחד, אבל עובד טוב וכיפי, עלילתית. מאוד מוצלח אם אתם מסוגלים להתמודד עם Killing the Dog כאמור, וזהו, פשוט מאוד מומלץ, משחק מעולה, כמו שציפיתי, זה נבע.
אחלה.
ודבר אחרון, בקצרה, כי כבר דיברתי עליו, ויצא עדכון גדול, העדכון הגדול הראשון מאז ה-Early Access ל-Hades 2, שיחקתי בו לא מעט, הוא מוסיף אזור חדש, הוא מוסיף דמויות חדשות שאפשר לפגוש, וכלי נשק חדש מאוד מגניב, היה לי איזה שני ראנז, מאוד משעשעים, עם בילדים הזויים. זה עוד הייטיס. אני מאוד מרוצה מה-Early Access שלו בינתיים. אני מאוד נהנה ממנו. אני לחלוטין לא מרגיש כאילו זה פספוס שאני משחק בזה עכשיו ולא אחר כך. אני אשחק בו עוד אחר כך. זה לא כאילו... אני צובר הרבה מאוד התקדמות כבר, וזה לא משהו שילך לאיבוד, כן? והוא כבר משחק מאוד מאוד טוב. אז זהו, הייטיס 2 עדיין מעולה.
אחלה. זה יפה, כי מתחילה הפרמיס של לידי 2 זה היה זה בטח טוב, כי זה פשוט עוד הידיס, אז כאילו.
כן.
אחלה.
כן, זה אכן טוב, כי זה עוד הידיס, והם בהחלט יודעים מה הם עושים.
כן.
הסופר ג'יינט האלה.
כן, הם צריכים לזכות להכרה יותר. זה מה ש...
כן, למה אף אחד לא מדבר על, על, על סופר ג'יינט?
כן, אני אגיד שהחוויה העיקרית שלי מהעדכון של לידי 2, בתור מי שלא משחק בארלי אקסס של לידי 2, זה כי... כמובן נוספו דמויות חדשות למשחק, כל כמה פרצופים מוכרים, וחרמני הרשת שאגו משמחה. זה כל מה שאני יכול, שאני רוצה להגיד בנושא.
כן?
כן.
וגם אחת הדמויות החדשות מדובבת על ידי בן סטאר, שנהיה לאחרונה יותר ויותר כזה דארלינג.
כן. כן, סלב מדובב.
בן סטאר מבלדורס גייט?
פיינל פנטסי 16.
אוקיי.
טוב, מגניב. דקל.
כן.
אני. מה אני עשיתי?
שהוא לא The Lake House.
כן. אז אני שיחקתי בשני משחקים סך הכל. הראשון שבהם הוא גליפיקה, או בשמו המלא גליפיקה Typing Survival. הדמו שלו יצא לפני כמה חודשים, אני חושב, וזכה ללא מעט.
גם אני וגם זיירמן דיברנו עליו כבר בפודקאסט.
זהו, נכון. על הדמו, נכון?
כן.
אוקיי.
כן.
אז זהו, אז רציתי להגיד שבאמת אני לא הייתי חלק מהשיח הזה. אני יודע שנרשמה לא מעט התלהבות מצד העידן השני. אז אולי הייתם יותר מצפים שהוא זה שידבר עליו, אבל לא היה תקוע בברייט פולס, ככל הנראה, לא, גם... היה לו זמן.
זה פשוט אנשים מסוימים, לא רוצה להגיד מי, אבל תכן שהם נוכחים בקטע, אמרו לי שגם הגרסת הארלי אקסס שיצא יחסית רזה בתוכן.
כן, זה אני.
כן.
אוקיי.
ניסיתי אותו, לא הזכרתי אותו בפודקאסט פשוט כי אין שם...
אין הרבה על מה לדבר.
There's not enough there there.
כן.
אני יודע שרק על הדמו שלו, אני בזבזתי כמות מגוחכת של שעות, אז כאילו אני לא פחות מציק לי לשחק בו בארלי אקסס בהשוואה להיידיס, נניח, שאני כן מרגישה עד שאני אחזור עליו, עד שזה העלילה המלאה, אני כבר אשכח, לא יודע, העלילה, מכניקות וכו וכו. הוא יותר פשוט מבחינת עלילה ומכניקות, to say the least.
כן.
אבל, כן, אבל יש גבול לכמות הפעמים שאני ארצה לשקוע בו בלי יכולת לקום. אז כאילו, אני מעדיף שיהיה בו קצת יותר תוכן לפני שאני חוזר אליו שוב. אבל אתה תגיד, בתור מי שלא שחק בדמו, מה דעתך עליו?
קודם כל, כאן שחקתי בדמו.
אוקיי.
פשוט לא דיברתי עליו.
למה לא דיברת עליו בפודקאסט?
למה? כי קרו דברים, היו סיבות, אני בטוח. אבל כן, קניתי אותו בלי לגמרי להבין שמדובר ב-early access.
וואלה, אוקיי.
הבנתי שיצא המשחק המלא, אמרתי, סבבה, נהניתי מהדמו מספיק, בואו נקנה אותו.
אוקיי, יכול להבין את זה, סבבה.
ובאמת רק כשהפעלתי אותו לראשונה, וראיתי את כל האלמנטים, המצבים שכתובים שם שיגיעו בהמשך, אמרתי, אוקיי, כנראה שהיה כתוב שם שזה early access, ואיכשהו פספסתי את זה. אני רוצה לפני שאני מתחיל לדבר על החוויה, רק להגיד בגדול במה מדובר, למי שלא זוכר, או למי שלא הבין מהשם המלא שלו.
או למי שלא הקשיב בכלל הפרקים, זה גם אפשרי.
כן, זה אופציה. אולי, כן, אם אתם רק עכשיו התחלתם להקשיב לנו, ברוכים הבאים, תעשו לנו בבקשה לייק וסאבסקרייב. היי. זה סוג של survival game מהז'אנר של Vampire Survivors שכזה, רק שבמקום לירות על אויבים, אתם מופיעים על כל אחד מהם מילה, ואתם צריכים להקליד את המילה מהר, וזה יירבה. זה בתכלס לומדת הקלדה עיוורת, כן? לומדה זה מילה מהתקופה שלי, היום זה כבר לא כך מונח שקיים, אבל כשאני הייתי קטן, היו דברים כמו ארנבת, אני חושב, קראו לזה, שצריך להקליד מילים מאוד מהר. אז זה רק יותר מעניין. ההבדל בין המשחק המלא, יחסית, לבין הדמו, הוא שעכשיו בעצם יש בוסים, מה שאני לא חושב שהיה בדמו, ואפשר לשחק שני מצבים, אחד מהם הוא endless, שזה פשוט שחקו עד שאתם מתים, או trials, ובטריאלס אתם נלחמים באותה ארנה, אבל אחרי כמה זמן, אני חושב משהו כמו 4 דקות, מגיע בוס, שהבוס הוא בעצם עין גדולה שיש מעליה במקום מילה, איזשהו קטע מתוך מחזה, אני חושב, או ספר או משהו. אני קלטתי אי אלו פעמים את to be or not to be מתוך המלט בשביל לנצח.
יש למעשה שני בוסים שונים.
נכון, כן, בדיוק. אז יש את הבוס הזה, ואז אחרי שמסיימים אותו, יש בוס נוסף שהוא סוג של מעוות את המילים שסביבו, זה קונספט כזה די חמוד. והבוס השלישי הוא הבוס הראשון שוב, which is a bit stupid, אני חושב.
כן, זה כאמור מאוד early access.
כן, אחרי שמסיימים אותם, בעצם סיימתם את הטרייל, וזה פותח לכם אופציה של אומן. אומן זה משהו שהופך את המשחק שלכם לקצת קשה יותר. זה מוריד אפשרות לשדרג, או שזה מוריד health, או משהו כזה. חוץ מזה, יש גם עוד כלי נשק ראשי. הכלי נשק הבסיסי שלכם הוא סוג של אקדח, הכלי נשק הנוסף הוא heat ray, שהיא יותר חלשה מאקדח, אבל היא פועלת לאורך זמן, ככה שאם אתם כותבים את המילה שנמצאת מעל אויב מסוים, אתם בעצם מכוונים אליו את ההיט-ריי, ואז תוך כמה שניות הוא מת. אם אתם רוצים, אתם יכולים גם להמשיך לכתוב את המילים שממשיכות להופיע עליו, וזו דרך להרוג אותו. מבטיחים 6 כלי נשק ראשיים, רק 2 פתוחים, מבטיחים איזשהו מוד בשם Augmentations, שאני לא יודע מה יש בו. אולי זה מה שיהפוך את המשחק לסוג של יותר roguelite, כי קוראים לזה roguelite, אבל אני לא ממש חווה את ה-roguelite-יות שבו. כלומר, הארנה היא תמיד אותה ארנה, אין בו שלבים שונים שנבנים בצורה...
אבל כן, יש פרוגרשן בין ריצות, כאילו.
אני לא חושב שיש פרוגרשן בין ריצות. אולי Augmentations יהיו הפרוגרשן.
לא, אין, כרגע אין כלום.
בדמו היה פרוגרשן בין ריצות, זה מוזר.
בדמו היה, אז...
מה, לא? לא שאני זוכר.
היה שדרוגים כאלה שאפשר לקנות בין לבין, רוב השדרוגים היו נעולים, אבל היו דברים שאפשר לקנות בין...
כן, אני חושב שאני vaguely recall משהו. יכול להיות שזה Augmentation שמבטיחים, ואז באמת יש נושא של ה-light, אבל זה לא. אז כרגע זה באמת משחק מאוד רזה. הוא די קומפרבל לדמו סך הכל. אני לא כך יודע להגיד למה החליט... לא יודע, כן. הציעו מספיק פיצ'רים, רצו כנראה עוד קצת הכנסות, אז הוציאו אותו. הוא חמוד, ביליתי איתו, לא יודע, לא מעט זמן. זה קטע כזה של משחקי הקלדה, אני מתייחס אליהם כסוג של... זה קצת עבודה, כן? זה לא סתם point and click. זה משהו שצריך כל הזמן להיות on edge וכל הזמן להקליד מילים מהר. זה סוג כזה של תרגול יכולות. אז מבחינה הזאת אני מרגיש שאני לא רק משחק, אלא אני אשכרה משפר גם את יכולת ההקלדה העיוורת שלי, אז כאילו סבבה. אבל לא משהו שאני הייתי ממהר באמת לקנות אם עוד לא קניתם. אני מקווה שיש לו עוד לאן להשתפר, והוא יהיה משחק יותר שלם בעתיד. אני לא יודע מתי העתיד הזה יהיה.
אני רוצה להגיד שבתור מי שיודע הקלדה עיוורת במהירות טובה למדי, ומאוד אוהב משחקי טייפינג, בעוד שיכולת הקלדה עיוורת שלי תורמת למשחקי הקלדה, אני לא מרגיש שהשתפרות במשחקי הקלדה מקדם אותי בשום דבר בהקלדה עיוורת in real life. מה שנקרא.
אוקיי.
כאילו, אני אומר סאבסט של הקלדה עיוורת מהירה שרלוונטי רק למשחק הספציפי הזה, וזהו.
לא יודע, to be or not to be, כן, אולי קצת...
פה ושם יש, אבל הם כל כך נדירים, זה כמו שבטייפינג of the dead, עדיין משחק הקלדה האולטימטיבי, מדי פעם אתם צריכים להקליד טקסטים ארוכים, באחד מהשלבי בוס יש לכם כזה בוס שאתם צריכים לקנות איזה 4 שורות ארוכות של טקסט. אבל בסך הכל, רוב הזמן, לא. אז זה לא... הבנתי שהיה קצת עניין לגבי אם המילים קולות פונקצ'ואיישן או לא שצריך להקליד במשחק.
היה איזשהו, כן, ויכוח או חוסר הסכמה הזה, זה באמת מגיע מאנשים שיותר, שמחפשים עוד אתגר, כן, שעבורם הדברים האלה היו קלים מדי.
או פחות אתגר, בחלק מהמקרים.
באופן בסיסי, הוא לא מבקשים לך להקליד פונקצ'ואיישן או רווחים. זה פשוט
גם לא בבוסים?
רק אותיות. כן, גם לא בבוסים. אבל הם הוסיפו אופציה שכן צריך את זה אם אתה מחפש אתגר נוסף.
או שאתה מחפש להשתפר באמת בהקלדה עברית, אולי.
אולי, כן.
כן, טוב.
אז זהו, זה בינתיים גליפיקה. משחק נוסף ששיחקתי בו הוא Genome Guardian, והוא משחק שמאוד דומה לגליפיקה, רק בלי כל הקטע של ההקלדה. אני בעצם קניתי את שניהם ביחד באיזושהי חבילה בסטים, באתי לקנות את גליפיקה, אמרו לי עוד כמה פאונדים, וגם תוכל לקנות את זה. הוא נשמע חמוד, קניתי אותו.
חבילה של משחקים שמתחילים בג'י.
כן, יותר ספציפית, חבילה של משחקי... survival, quote unquote,
okay.
שבהם אתה משחק איזשהו main cannon שנמצא במרכז ארינה ומסתובב בשביל לירות באויבים. בשני המשחקים האלה אתה לא יכול לזוז, ואתה רק מנסה להרחיק ממך אויבים. הם גם לא, בניגוד לכל המשחקי survival, הם לא bullet heaven, והם לא, אין להם עניין כזה של אתה כל הזמן מפזר סביבך מוות. גם בגליפיקה, גם בג'ינום גרדיאן, צריך כל הזמן לוודא שאתה יורה. אז הם לא survival במובן הזה הספציפי. survival במובן זה שיש גלים של אויבים שבאים אליך, ואתה צריך להרחיק אותם ממך, וכל כמה זמן כלי הנשק שלך משתדרגים בצורה כזו או אחרת. ספציפית, ג'ינום גרדיאן, אם הבנתם מהקטע של הג'ינום, הוא מבוסס אבולוציה. זה הקטע שלו. יש עד 3 כלי נשק, וכל אחד מהם מבוסס על איזשהו צירוף של A, C, T ו-G, הנוקליאוטידים של ה-DNA. כל כלי נשק מתחיל בסוג אחד, כן, הוא C זה אקדח, A הוא תת מקלע, G זה שוטגן ו-T זה פצצות, אז הוא רק אחד מהם, אבל עם ההשתדרגות אתם יכולים להוסיף לכל כלי נשק עוד פיצ'רים, כן? אז ככה שאם יש לכם A ואז הוספתם לו G, אז אתם מקבלים נגיד automatic shotgun. ואם תוסיפו לזה גם C, אז יש לכם משהו שנקרא bouncy ball, שהוא קופץ all around וכן, ופוגע באויבים. תוסיפו T ותקבלו את ה-4 horsemen. אבל אתם גם יכולים לקחת G ולהוסיף לו שני T, ואתם מקבלים משהו שהוא שנקרא acid launcher. מאחר שיש בו שני T, הוא יותר נוטה לכיוון של הפצצות, שהם ה-T. יש סך הכל, אם תעשו את המתמטיקה, תגיעו ל-69 nice כלי נשק. האויבים מבוססים באותה מידה גם על זה, אז גם מהם יש 69 סוגים של אויבים. חוץ מזה, יש גם סתם שדרוגים שהם רגילים יחסית, שאפשר פשוט להצמיד אותם לכלי הנשק שלכם, כן? זה דברים שמעלים את החיים, או מורידים את הקולדאון, או מעלים את הטווח, או את הדיוק, או whatever. אז מכל זה נשמע כאילו, אני מתאר פה משחק עם מלא וריאציה, כן? בין הרנז השונות. משהו שלכאורה מזכיר לי דברים כמו משחקי רוגלייק טובים, כמו Hades, או דברים כמו משחקי לוח כמו Cosmic Encounter, שבהם כל משחק הוא שונה בגלל השוני בתנים ההתחלתיים או בדברים שאתם בונים במהלך המשחק. מה שאני רוצה להגיד הוא שזה לא ממש המצב כאן. כן. כלומר, כל כלי הנשק הם די דומים זה לזה. אני לא משנה יותר מדי את האסטרטגיה שלי כשאני יורד. אני סך הכל מנסה לראות בכמה שיותר אויבים. האויבים גם לא באמת מספיק שונים אחד מהשני. הם סך הכל כולם רוצים להתקרב אליה בצורה כזו או אחרת ולראות בי. חלקם קצת יותר קשים, חלקם יורים יותר, אבל זה לא מספיק בשביל באמת לעשות איזשהו שינוי. אז all in all, זה משחק שכל רן בו די דומה לקודם. האם אני ממליץ עליו? אני לא יודע, הוא בסדר. בכמה פאונדים שהוא עלה לי, הוא מעביר לי את הזמן, הוא סבבה כזה. לצערי, לא מלהיב בשום צורה. וזה היה Genome Guardian.
אוקיי, אז לא... אתה לא ממליץ, בגדול.
זה לא דיס המלצה, אבל זה לא משהו שאני... כן, לא מה שאני אומר, כדאי לכם ממש לנסות. לא.
אז תקנו אותו אפילו אם הוא בחבילה באחד עם גליפיקה של משחקים שמתחילים בג'י.
כן, אם הוא בחבילה...
עשית את נובה דריפט? כי זה אחלה רוגלייק שמאפ כזה.
אני לא חושב, צריך לבדוק, אבל לא זכור לי ש... לא.
אז נעשה את נובה דריפט.
אולי אני נעשה אותו, אוקיי.
אז יאללה.
אני נעשה ודווח מתישהו, סבבה. יש גם דמו. אני מוריד.
כן.
אוקיי.
טוב, בעיקרון כאילו, גם כתבנו שאולי אני אדבר קצת על ג'די סורווייבר, אין לי משהו להוסיף מעבר כל כך לכל המיליון פעמים שדיברו עליו, וגם שאני דיברתי עליו בעתיד, חוץ מדבר אחד רק, ספציפית, אני משחק פה לא בסטים, אלא דרך EA Play שקר כלשהו, כי זה דרך הגיים פס, וכאילו שאוקיי, יש עכשיו מחשב מאוד מאוד טוב בסלון, ומחשב טוב בחדר עבודה. הרעיון שלי היה שאוקיי, בסדר, אני יכול לשחק על הטלוויזיה הגדולה בסלון, הוא יכול להריץ משחקים 4K מאוד מאוד יפי המחשב שם, ואם הטלוויזיה תפוסה מאיזושהי סיבה, אז אני הולך לחדר ואמשיך לשחק שם. יש לי סטים, כן? אני יודע, יש נתחון שמירות, טכנולוגיה של העתיד, וזה, אני כאילו יכול להמשיך את זה מתי שאני רוצה. ולפני שאני התחלתי, התקנתי את Jedi Survivor בשני המחשבים, אז אני בדקתי וראיתי שגם בקליינט של EA למשחקים יש סינכון שמירות, אני כזה, טוב, נו בסדר, רגיוני, אנחנו כבר בעתיד, וזה,
כן.
רשת בכל מקום, וכו וכו. לא, זה עובד חרה. לא חשבתי שזאת, אני פשוט כבר 3 פעמים ניסיתי להתחיל משחק, והמשחק השמור היה מה שהיה בסשן, לפני הסשן האחרון ששיחקתי, כאילו לא שמר, לא סינכן את השמירה מהסשן האחרון של המשחק. וכאילו, you have one job, ולא יודע, לא חשבתי, זה לא אמור להיות בעיה. אני לא מבין, אתם מסנכנים רק כל שמירה שנייה שלי, כאילו, כמה הטכנולוגיה הזאת היא מסובכת? שבזה אתם נופלים. אז זה פחות מה שאני רוצה להגיד את ג'דאי סורווייבר, ויותר הקליינט של EA חרה, מבחינת פיצ'רים שאמורים להיות בקליינט משחקים נורמלי, עוד סיבה להשתמש בסטים ולא בדברים אחרים. זהו, זה כל מה שיש לי. זה המשחק עצמו עדיין אחלה, יו, איזה משחק טוב, זה כמה שאני נהנה.
אני חייב לציין שאני מאוד מופתע.
Stop having fun?
מזה שאני נהנה או מזה שהקליינט שלי חרה?
מזה שהקליינט שלי חרה.
מזה שאתה נהנה מג'דאי סורווייבר.
לא, אני מופתע מזה לא מופתע, כי הוא מופתע סרקסטי מזה שהקליינט חרה.
לא, ברור לי שאתה מופתע סרקסטי, השאלה זה מופתע סרקסטי עם מה? זה היו כאן כמה הצהרות להיות מופתע מהם בצורה סרקסטית. כן, אבל באמת שאני לא חשבתי שהוא יקשה בעבודה כל כך בסיסית. זהו, זה מה שיש לי להגיד. אתה רוצה שנעשה את מפה זריז על החדשות?
אני בעד.
אוקיי, הדבר החשוב ומעניין שקרה, שאם יאיר היה פה, היינו מזכירים את זה מוקדם יותר, כי הוא שיחק ב-DLC הרלוונטי, זה שיוביסופט באותו שבוע, נראה לי שיצא ה-DLC של Prince of Persia, The Lost Crown, הודיעו שהם, הייתה שמועה ואז הם אישרו אותה, שהם פירקו את הצוות שפיתח את המשחק, כי הם חושבים שהמשחק לא מחר מספיק, אז הם... בוודאות קשור לפחות בחלקית לזה שהוא לא היה בסטים, זה שהוא עלה $50, שזה הרבה בשביל משחק כזה, במיוחד שכאילו לשם השוואה Nine Souls, שהוא גם כזה מטרוידבניה וגם מעולה, לדעתי שניהם היו משחקים טובים בערך באותה רמה, וגם נראה יותר טוב, הסגנון הוויזואלי של The Lost Crown הוא כזה, אז Nine Souls עלה $20 or $30, $30 נראה, $20-$30 זה בדרך כלל הטווח של משחקים כאלה. אז $50, ולא שמו את זה בסטים, וגם לא שיווקו אותו המון, לא היה ממש כאילו פוש של שיווק. אז כן, לא מפתיע שהוא לא הצליח יותר מדי, אבל לא, זהו.
כן, אבל מאוד חבל, כי כן הייתה תחושה של רנסנס כזה למותג, וחבל שתוך פחות משנה הוא סוג של נקטע באיבו. אני כן רוצה להגיד שמבטיחים למשחק השני שיצא ב-IP הזה, ל-Rogue Prince of Persia, מבטיחים לו איזשהו עדכון די גדול בחודש הבא, שאני לא יודע אם זה משהו שיוציא אותו מ-Early Access, אבל בהחלט יהפוך אותו למשחק שלם יותר, אז אני מתעניין לדעת לשחק בו אחרי העדכון הזה, לא נגעתי בו כבר חודשים, ואני תוהה כמה השתנה מאז, ואפשר לקוות שזה המשחק שעוד ישיר ככה את הגחלת דלוקה.
זה גם, יוביסופט אין להם את הסמכות לפרק את הצוות הזה, כי זה הסטודיו של Dead Cells.
כן, fair enough, אבל לא יודע אם יכולים להחליט שהם לוקחים את ה-IP או משהו, אני לא יודע, זה עדיין תחת המטריה של יוביסופט.
זה בהחלט יכול לקרות.
כן.
אני כן רוצה לציין שזה מבאס במיוחד בהתחשב בזה שבדיוק בפרק הקודם דיברנו על זה שסטאר וורס אאוטלוז לא הצליח כמו שהם ציפו, והלקח שהם למדו מזה זה, כדאי שנוציא משחקים על סטים. ושבוע אחרי זה הם אומרים, משיח הפרסי לא הצליח, נפרק את הצוות הזה. אקסטרה בעשה.
כן.
לפחות הם לא פיתרו את המפתחים, הם פשוט שמו אותם על משחקים אחרים, כולל אגב Beyond Good and Evil 2, שכאילו, מה אתם עושים? יש לכם משחק טוב שהצליח שכולם, שאנשים אהבו, ולא מעט אנשים קנו למרות שפישלתם ושמתם אותו על אפיק ובמחיר לא סביר. קיצור, אני...
אבל היי, אולי אם הם ישקיעו מספיק ב-Beyond Good and Evil 2, הוא יצא, מתישהו.
כן, אני כבר די איבדתי תקווה.
כן.
יצא עם Star Citizen.
כן.
כן, זוכרים שהם סוף סוף הוציאו את Skull and Bones, ואז זה היה משחק מצוין וכולם אהבו אותו?
כן.
כן.
אך, היום הזה שבהחלט קרה. כן, טוב.
כן, אז זה, וממש בקצרה היה Xbox Partner Preview, עם כל מיני טריילרים שאני מזכיר, פשוט כדי שנוכל לשים את זה בשואו נוטס ותוכלו לראות את כל הטריילרים. זה בעיקר טריילרים חדשים וסלש עוד פרטים או תאריכי יציאה ל... משחקים שכבר ידענו עליהם, או פורטים למשחקים שהיו על פלטפורמות אחרות. מבחינתי, ההיילייט היה סבנוטיקה 2, שאני מאוד מחכה לו. הדבר האחד שיצא מכל זה, שהוא באמת גם, לא הייתי אומר חדש, כי ידענו שעובדים על זה, אבל עכשיו יש לו שם וטריילר, זה FBC Firebreak, הקו-אופ שוטר של רמדי, שמתרחש בעולם של קונטרול, שהוא אני מניח פשוט היקום של רמדי עכשיו, אבל זה ספציפית, כן. כי ה-FBC זה ה-Federal Bureau of Control, אז זה מאוד קונטרולי ובניגוד לאלן וייקי. זה קצת מוזר כי רמדי אף פעם לא עשו שום דבר אפילו בכיוון של זה, מאוד מאוד בקטע של סינגל פלייר, נרטיבי וזה, אבל נראה, יש טריילר, אתם מוזמנים לראות אותו.
כן.
הוא נראה כמו טריילר.
כן.
כן, והוא נראה כמו קונטרול. אם כי הוא נראה כמו קונטרול, קונטרול משונה.
משונה ביחס לקונטרול. כן.
כן, לא יודע, הוא, כאילו, יש פה משהו מצועצע שלא, לא, אני לא מצפה מה יקום.
בוא נגיד, הגישה שלי כרגע היא פסימיות זהירה.
Fair enough. וגם יש בו, זה אני רואה, יש בו את Small Gnome.
כן. נום צ'ומסקי.
כן, נום צ'ומסקי, בדיוק.
טוב, אז זהו.
זהו.
אני מניח.
אוקיי.
אחלה.
נראה ככה. אין מעבר לפינה היום, נכון?
לא, אין. ראיתי שיש תאריך יציאה ל-The Root Rizard Dead בגרסת הסטים שלו, שזה ה-15 בינואר, אבל זה לא מעבר לפינה, זה עוד חודשיים.
לא, לא נחשב. וגם, כאילו, זה משחק שכבר דיברנו עליו.
כן, אבל זה משחק שכבר שדיברנו עליו, אבל דיברנו שהפסקתי לשחק בו אחרי סדר גודל של שעה משחק, כי הוא השתמש ב-Generated, כאילו, ב-AI Generation לכל התמונות שלו, ועכשיו הוא אמור להכיל אשכרה ארט. בניגוד למקודם.
אוקיי.
הגרסה בסטים. אני בעד. זה נראה משחק מאוד מעניין שפשוט לא סבלתי לשחק בגלל הבעיה הזאת. טוב, אז זה הכל. כרגיל, נפנו אתכם ל-www.gp.co.il, אם אתם רוצים להירשם לדף פייסבוק שלנו, חשבון טוויטר שלנו, יוטיוב, כל הדברים, אבל, או פשוט להירשם לפודקאסט שלנו דרך את אפליקציות הפודקאסטים. נראה לי שזה הכל. נתראה עוד שבועיים בתקווה ולדבר על עוד משחקים ולהתראות לכולם.
להתראות.